ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. היום נדבר בעזרת השם על המושג ערך אפיים. הדברים הם מתוך דבריו של רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן בתורה קנ"א, והוא אומר כך: זה בחינת ערך אפיים, היינו מה שאינו ירא משום דבר ואינו משגיח על שום ביטול ובלבול בעבודתו, רק עושה את שלו. זה בחינת ערך אפיים, שאין שום דבר יכול לבלבל אותו, כי לא אכפת לשום דבר. יודעים שערך אפיים זה ההפך מכעס. כשרבי נחמן מדבר על ערך אפיים, הוא אומר, זה ערך אפיים שהיא תוצאה של אמונה, או שזה מידה שהיא תוצאה של אמונה. לאדם שיש לו את המתנה הזו, את ערך אפיים, הוא נורא שלב, כי הוא יודע שכל מה שמתרחש איתו, הכל מושגח. ההפך מלהיות מושגח זה שבן אדם מרגיש שהוא קורבן של נסיבות, שהוא קורבן של מקריות. ולהיות מושגח זה בעצם הידיעה וההבנה שכל מה שקורה איתי זה הכל מכוון, והכל לא במקרה, והכל לטובתי. אלא מה? שהרבה פעמים יש תעתוע שעולה מול אנשים אחרים. שכשבני אדם אחרים מונעים אותי מעבודתי, או מונעים אותי מהתקדמותי, זה יכול לעלות שם כעס גדול. אבל אם בן אדם יודע ששם יש, זאת אומרת, ההשגחה עובדת עבורו גם דרך אנשים אחרים, גם דרך מאורעות, גם דרך התרחשויות, אז הוא יכול לקבל את זה ולהמשיך לעשות את עבודתו. אפשר להוסיף ולומר שעל פי רבי נחמן ערך אפיים זה לא רק סבלנות, כי יכול בן אדם לדבר על סבלנות והדחקה ביחד, אבל אצל רבי נחמן זה הפוך. ערך אפיים זה מה שמוביל לצמיחה וגדילה. אמר אדם שיש לו באמת ערך אפיים, הוא כל הזמן בתנועה של צמיחה, הוא כל הזמן בתנועה של התקדמות. הוא כל הזמן רואה את המציאות שקורית לטובתו. והוא זורם איתה, הוא נענה לה. אומר רבי נחמן שזו גם הסיבה שמשה רבנו כל כך הגיע לארץ ישראל. כי הוא ראה ששם אפשר להשיג את השלמות הזו של מידת ערך אפיים. עכשיו, ערך אפיים, למרות שזה לא ישיר, דומה לתמימות, אבל העניין הנלווה לזה זה מידת התמימות. ותראו דבר מעניין, על אברהם אבינו כתוב, יתהלך לפניי ויהיה תמים. לעומת זאת, כשעם ישראל רצה לעשות לעצמו את העגל, אז הם מבקשים אלוהים אשר ילכו לפנינו. כשאדם מחובר למהות שבו, לטוב שבו, יש לו אמון שמה שהוא עושה זה טוב, כמובן הוא בודק את זה בשכלו, והוא יודע שכל מה שהוא צועד קדימה, הקדוש ברוך הוא איתו, מסייע לו. יתהלך לפניי ויהיה תמים, זאת אומרת, תצא לדרך, אל תחכה לוודאות, אל תחכה שיהיה לך את כל התשובות לכל השאלות. תתקדם, יתהלך לפניי. ולעומת זאת, העגל, מה זה החוויה של העגל? שאנחנו רוצים שכביכול יהיה לנו אלוהים, שנדע הכל מראש מה קורה. זה עגל. עכשיו, לקחת את שני הביטויים הללו ולראות אותם זה לעומת זאת. לאברהם אבינו, הקדוש ברוך אומר, תצא לדרך. תן אמון, תהיה בתמימות שמה שאתה עושה זה טוב. מה שאתה בוחר זה טוב. כמובן תבדוק על פי טעם ודעת, על פי שכל הגיוני, ותתקדם. מה זה אהיה תמים? אהיה תמים זה גם תהיה שלם עם הבחירות שלך. אהיה תמים זה גם תהיה, תן אמון גם בכנות שלך, ברצון שלך להתקדם. יש בן אדם שלא מסכים לצאת לדרך, לא מסכים לעשות שום צעדים מעשיים, עד שכל המציאות לא תהיה ברורה לפניו. אז פה ניסיתי לחבר את העניין של התמימות גם לעניין של ערך אפיים. חלק מהעניין של ערך אפיים, תעשה את מה שאתה יכול. אנחנו אומר, יעשה את שלו ולא אכפת לו כלל. יעשה את שלו וירפה. ירפה מהתוצאות. במידה מסוימת או באופן מסוים, כמעט כל מה שאנחנו עושים בעולם זה זריעה. מה הכוונה זריעה? כי כמו שבמציאות הבוטנית יש זריעה, ועד צריכה להיות השקיה. ההשקיה זה כביכול מטר השמיים. הפעולות שאני עושה, אני לא יכול להביא אותן לידי גמר. אני כן יכול להביא את כוונתי הטובה, את רצוני הטוב, ולחכות לסייעת הדשמיה שתאפשר לדברים הללו להתממש בפועל. אם היה לנו את המציאות הזאת של ערך אפיים כמו שרבי נחמן מדבר עליה, היה יכול לקרות משהו מאוד משמעותי בחיינו החל מעכשיו. אני רוצה להקריא לכם עכשיו רשימה שבצד אחד תכתבו למעלה ערך אפיים, ובצד השני תכתבו אולי כעס. אז בואו נראה מה נמצא בעמודה של ערך אפיים, כפי שהוא מדבר עליה, ומה קורה בעמודה של הכעס. אבל לצורך העניין מספיק לנו לרשום את העמודה של הערך אפיים. אני מביא פה ציטוטים מתוך הטקסט. אזי הוא גדל וצומח יפה. מי רוצה לקחת את הביטוי הזה לעצמו? גדל וצומח יפה. וזה מחמת שיש כוח הצומח וכוח הגודל. ערך אפיים זה אומר שיש לבן אדם אמונה, והוא יודע באמת שהוא מושגח, ויש לו ביטחון שמה שהוא עושה זה טוב. וכשבן אדם נמצא בהרפיה הזו, הגדילה שלו מתאפשרת. גדילה מתאפשרת על ידי הרפיה. כשיש מתח, יש קיבוץ, אין גדילה. אני ממשיך עוד. אינו מתיירא ומתפחד משום עניין שבעולם. אדם שיש לו ערך אפיים. כי כל דבר שקורה הוא יודע שזה לטובתו. אין תקלה, אין טעות, יש דברים שהם כרגע אין לי הסבר עליהם. יש דברים שהם כואבים לי ואני גם אמור לכאוב אותם. אני לא אמור להתעלם מהרגש שעולה. רק הרגש הוא רגש. אבל מלווה אותי האמונה שההתרחשות היא לגמרי לטובתי. מתי אני יודע שהתרחשות לגמרי לטובתי? שיש לי אמונה שיש השגחה על כל פרט ופרט מהצעדים שלי, וכל מה שקורה זה לטובתי ממש. אז זה לגיטימי שבן אדם יחב עם משהו קורה שלא קשורה, אבל זה לא עוצר אותו מלהתקדם. כשאנחנו נותנים מקום לכאב ובמקביל מחזקים את האמונה, אז ההתקדמות ממשיכה. אבל אם אין את זה, אז חלילה הוא מתיירא ומתפחד מכל עניין שבעולם. שוב, התוצאה החיובית כשיש ערך אפיים נאמר עליה, אינו מתיירא ומתפחד משום עניין שבעולם. אבל כשהמצב הוא הפוך ואין לו את האמונה הזאת, ואין לו את הערך אפיים, אז הוא מתיירא ומתפחד מכל עניין שבעולם. והאנרגיה שמניעה אותו זו אנרגיה של פחד. אם היה לנו יכולת לראות כמה הפחד מניע אותנו בחיים, זה היה מפתיע באחוזים שזה תופס, את האנושות בכלל, הפחד. כמובן שיש מתקדמים שזה גם הופך לחרדות, אבל זה טבעו של עולם. אבל הפחד הוא מנוע רב עוצמה. הרבה פעמים הוא מנוע מיותר, או שהוא מניע אותנו למקומות הלא לגמרי מקדמים אותנו. אז אנחנו עושים את הרשימה הזו, לאסוף את הנקודות הללו, מה קורה בן אדם שיש לו את הערך הפיים. חרון, בן אדם שיש לו ערך הפיים, אז הוא מעריך פה על כל דבר בלבול ומניעה שעובר עליו. איזה ביטוי זה? יעריך פה על כל דבר בלבול ומניעה שעובר עליו. מה זה לא להעריך פה? זה לכעוס על כל דבר מניעה או בלבול שעובר עליו. בדרך כלל הכעס הוא גם תוצאה של כך שזה כביכול ודאי לי שמה שקורה זה לא לטובתי. או מה שקורה זה כביכול עוצר אותי עכשיו. אבל אדם שיש לו את האמון הזה, הוא יכול להבין שמה שקורה לו גם זה חלק ממה שמצמיח אותו. אז אדם שיש לו את הערך הפיים, הוא אומר, יעריך פה על כל דבר בלבול ומניעה שעובר עליו בתפילתו ובעבודתו. שיסבול הכל, ולא יתעצב, ולא יתעצל על ידי זה כלל. רק יעצור רוחו ולא אכפת לכלל ויעשה את שלו בעבודתו. כי הרבה פעמים כשדברים משתבשים והם לא כפי רצוננו, אז בן אדם מפסיק לעשות גם את המעט שהוא יכול. יעשה את שלו זה אומר לראות מה באפשרותי כרגע, מה זמין לי. כי כשהלב נסגר, אז גם הדברים שזמינים לנו פתאום הופכים להיות לא זמינים. אם אתם תמאים לפשר השתיקה ארוכה, זאת אומרת, זה לא ארוכה כמו שרציתי, קיצרתי אותה בחצי. בפעמים, באמצע שיעור, אני נזכר בדיבור של רבי נחן שאמר, יקשר את עצמו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. גם אם באת עם מוכנות לאיזה מהלך, ולבך נמצא בעניין אחר, עכשיו בדרך כלל אנחנו אמורים ויכולים להמשיך, סך הכל, כל אחד מאיתנו הוא מוח שליט על הלב, הוא יכול להיות בכוח הרצון להיצמד לעניין שעליו הוא תכנן לדבר. אבל אצלי, היות וזה לא שיעור בנושא שהנהלת המכללה מבקשת שנושא מסוים יועבר לפי הסיליבוס, אז אמרתי, אני אשתף אתכם בנקודה שניסיתי לקשר את ליבי אליה עכשיו. בדרך דיברתי עם איזשהו אדם, ויש אנשים שנוהגים לתת עצות בלי שביקשו איתם. האם יצא לכם לפגוש כאילו בחייכם? עכשיו תראו דבר מעניין, שהרבה פעמים כשבן אדם נותן עצה בלי שביקשו אותו, יש גם כזה פתגם ביידיש, אני לא יודע איך להגיד אותו, שאומר עצות נותנים כשמבקשים. עכשיו, מה גורם לבן אדם לרצות לתת עצה בלי שביקשו ממנו? הרבה פעמים זה הדרך של הבן אדם למצוא מקום. זה אנשים שאין להם כל כך יכולת להתערות באיזו סיטואציה. זה כמו אמא שמתערבת לבת שלה במה את עושה, לאן את הולכת, עם מי את מסתובבת. הרבה פעמים זה הדרך שלה למצוא מקום, הדרך שלה להרגיש שיש לה ערך. עכשיו, זה דבר, התעניינות אגב, היא לגיטימית. אלא שאם היא עוברת מידה מסוימת, אז היא כבר יכולה להציף את הבת, תוך הנחה שהיא כבר מעל גיל 7.5, ולגרום לה לכעוס על אמא, וליצור מתח ביניהם, ולאורך זמן גם אם הבת מידותיה מתוקנות ותלמד לא לשחרר מילים בוטות על אמא, אבל יהיה לה כבר פחות ופחות חשק לשתף או להתקשר או להיות בקשר. אז זה יסוד מאוד משמעותי, לתת עצה כשמבקשים. כשנותנים עצה לא כשמבקשים, זה כמעט הטרדה, ואני אגיד למה. כידוע שכל דבר אני משתמש במשפטים, אומר רבי נחמן. גם כשאני לא יודע מה להגיד, אני אומר, אומר רבי נחמן, ותוך הנחה שיבוא משהו מתאים. תראו מה הוא אומר. נזכרנו את זה גם בקצרה בשבוע שעבר, שעצה, כי העצות שמקבל מהם, במקרה הזה הוא מדבר על עצה שמקבלים מהצדיק, הוא בחינת נשואים וזיווג. בן אדם שאתה מקבל ממנו עצה, מורה רוחני שאתה מקבל ממנו עצה, בין שהוא חיובי, בין שהוא שלילי, בין שהוא צדיק, בין שהוא רשע, זה, קורא לזה נישואין וזיווג. זה דבר שמאוד מעניין בהיבט הרוחני. הוא אומר, כי העצות שמקבל מהם, כוונה היא מהצדיקים, הוא בחינת נישואין וזיווג. וכשמקבלים עצות מרשעים, הוא בחינת נישואין בקליפה. קליפה זה הכוונה היא, החלק הלא טוב של המציאות. יש את הפרי ויש את הקליפה. אז קיבלתם עכשיו מושג חדש לנישואין. יש נישואין חיוביים ויש נישואין בקליפה. הנחש אישיאני לשון נישואין. מסופר על הנחש, אומר המדרש, שהנחש חמד את חווה והוא בא עליה בדרך אישות במקום אדם. עכשיו זה תיאור של המדרש. רבי נחן מפרש את זה. מה זאת אומרת שהנחש בעל חווה? עצות הנחש שקיבלה הוא בחינת נישואין. זאת אומרת שההיענות של חווה לעצה, לעצות של הנחש, היא כאילו התחתנה איתו. עכשיו זה דימוי שלא פשוט לקבל אותו. אבל זה מאוד מסתדר עם העניין הזה, זה בדיוק כמו שאי אפשר להתחתן עם מישהו בכוח. עכשיו רבי נחמן, אני מאוד חייכתי כשעלתה לי המחשבה הזאת, מה הוא בעצם אומר? שעצות זה כמו נישואין וזיווג. אז בעצם לתת למישהו עצות בכוח בלי שהוא ביקש, זה סוג של הטרדה. אתם עוד לא איתי בעניין הזה. זה כמו לנסות להתחתן עם מישהו בעל כורחו. זה שאחד מהצדדים רוצה, זה עדיין לא... זה כמו שמישהו בא ואומר, אני מתחתן עם פלונית. 50% מהשידוך כבר מסודר. אומר, אני מסכים. לא, זה שהיא תסכים, זה בקטנה. אני מקווה שתבינו ממה אני מתפעל. אנחנו אומר, לקבל עצה זה לא דבר של מה בכך, זה נישואין, כמובן בהיבט רוחני, לא צריך ללכת לרבנות בשביל קבלת העצה, ולא צריך ללכת לרבנות בשביל דחיית העצה. אבל כרעיון רוחני, הוא אומר, קורה משהו ביניכם באמת שאתה מקבל עצה ממישהו. זה התקשרות פנימית. אז מהדיבור הזה זה יותר חד ומובן למה זה ממש לא שייך לתת עצה למישהו מבלי שהוא ביקש. אז זה ההזדמנות לבדוק איפה אנחנו מייעצים לאחרים בלי שהתבקשנו. וגם לראות איפה אחרים מייעצים לנו וזה מציף אותנו. גם פה אפשר להיות על מקומנו. זאת אומרת, מצד אחד לזהות שבאמת זה הרבה פעמים מציף מבחינה רגשית, זה אפילו לפעמים מעלה כעס. יש אנשים שקשה לעצור אותם. קשה לעצור אותם משלל העצות שהם מנסים לתת. כי עצה, בשביל לקבל אותה, צריך התעוררות. זה נקרא התעוררותא דלתתא. כשיש התעוררות מלמטה לקבל את העצה, אז היא גם יכולה לפעול. כן. במקרה של הורים ילדים וילדים זה משהו אחר, כי אין שם מישהו אחר עבור הילד. גם שם אפשר להשתמש ברעיון הזה באופן יחסי, בכל מקרה אתה היועץ של הילד. אבל ככל שאתה מפתח קשר עם הילד שהוא יותר ירצה לשמוע את מוצא פיך, ככה זה יעבוד יותר טוב. אבל הדוגמאות שעליהן דיברתי זה לא על הורים וילדים. זה אצל הורים וילדים אתם בעצם אחד, אבל גם שם אנחנו רואים שיש איזשהו במיוחד בגילי העשרה שמתחילה כבר התנגדות לעצות של ההורים. ובגיל הצעיר דווקא הילדים כן רוצים לשמוע את העצות של ההורים, אם אנחנו יודעים לפתח קשב ראוי אליהם. אם אנחנו זוכים שזה עצה ולא ביקורת. אם אנחנו זוכים שזה באמת להעלות אפשרות ולא כפייה. זה דברים שמאוד בקלות הורים נופלים עליהם, שהעצה הופכת לכפייה והשיתוף גורר בעקבותיו ביקורת. אז טוב שהזכרת את זה. בכל מקרה, ככותרת, למרות שככה ניסיתי כמה משפטים, ההתכוונות היא לא כלפי ילדינו. אז גם פה אתה מרגיש שיש כבר איזושהי התעוררות מצידו לשמוע ממך כי הוא משתף, ואתה שומע בדבריו שהוא, גם אם הוא לא יודע לנסח את זה, הוא רוצה שיקרה משהו מצידך, שתגיב, ש... וגם פה טוב מאוד שאלת את הדוגמה, כי אני דיברתי על דוגמאות ממש רחוקות, שלא השארת שום אי הבנה שאתה לא מעוניין לשמוע מה שיש לאותו אחד להגיד. בוא נשאל ככה, אי יצא לך לפגוש דמויות כאלו בחיים שמכרו לך את הצטם למרות שלא נתת שום רמז שאתה מעוניין לשמוע עצה מהם? אתה לא חייב להגיד כן, אני שואל לו אם...
מה, אני חושב?
אתה מעביר סריקה בראש.
כן, אני חושב שכן.
מי יצא לו לפגוש? אז... מה? אומרים שכשיש הקשבה טובה, הקשבה איכותית, אתה מאפשר לזולת להתחבר אל מעיין העצה הפנימית שבתוכו. כל עוד הקשב הוא חלקי, הוא באמת יצטרך לעצה שלך. ימים עליה השלום אמרה, שנותנים למישהו להגיד כל מה שיש לו להגיד, לא זוכר את הניסוח המדויק, אבל בגדול זה לא נשאר לו הרבה מה להגיד. עכשיו, או לא, כשנותנים למישהו להגיד כל מה שיש לו להגיד, לא נשאר לך הרבה מה לומר. עכשיו, אפשר לפרש את זה באופן ציני, שאתה נותן למישהו לדבר, לקח לך את כל הזמן, אתה כבר צריך ללכת, אין לך, לא נשאר לך מה לומר. זה ההיבט הציני שיכול להפוך את הדיבור הזה לכמין בדיחה. אבל ההיבט שמכבד ומעריך את הנאמר, אז הוא, כשאתה נותן למישהו להגיד את כל מה שיש לו להגיד, בוא נאמר אפילו מישהו בא והשים אותך בדבר מה. נתת לו להגיד את כל מה שיש לו להגיד, אז אתה רואה שהוא עבר גם את שלב ההמתקה, הוא האשים אותך, אחרי זה חווה התבערות בתוכו, איך שבכל זאת אתה בסדר, וגם סיים את כל התהליך, גם הביע את כאבו, גם כעס עליך, גם ראה את הזווית שבעצם אתה בסדר, וגם התנצל. הכל בלי שישמענו מילה, שנתנו לו את ההזדמנות לעבור תהליך שלם בתוכו. אל תשכחו את התנועה הזאת. זה ככה ולא ככה. עכשיו, אם לא נתנו לו להעביר תהליך שלם בתוכו, כי יש בנו בעלה, שזה נקרא נבעל להשיב. אז אני מתגונן או מרגיש שאני חייב לתת איזושהי עצה, וקטעתי את תהליך ההתחברות שלו לתוכו באמצע. בלי להיות מודע לזה, כי הייתי בתוך כנות ורצון לענות. אנחנו צריכים גם ביטחון והדרכה שמה שאנחנו עושים זה טוב. כי לפעמים בן אדם מקשיב ומקשיב והוא עולים לו סימני שאלה, אולי פה אני צריך להגיב, פה אני צריך להתערב. בוא נאמר שבזמנים שיש לנו את הביטחון המלא, שמה שאנחנו אומרים שהקשב שלנו הוא טוב, הוא טוב גם עבור הזולת, אז קורים דברים מאוד יפים, יפים שלא שיערנו שיקרו קודם. הוא מתחבר למעיין העצה הפנימי הקיים בתוכו. בכל אחד יש בתוכו מעיין של עצות עבור עצמו. והמעיין הזה נקרא מים עמוקים, עצה בלב איש. מים עמוקים, עצה בלב איש. אז עצה בלב איש, זה בירור, זה מושג ברור. עצה, יש בלבי עצה. מים עמוקים, זה אומר לי שזה לא זמין לי כל כך, זה כמו מים עמוקים. וכמו שבכל מקום יש את שכבת המים באקוויפר ההר. אקוויפר זה שכבת המים שיש בכל מקום, שהגשמים מחלחלים, מחלחלים, עד שנצרים איזה שכבת מים. ושעושים קידוחים, במישור החוף זה קידוחים שמגיעים לשכבת מי תאום ונוצרים בארות, ובאזור ההר חושפים מעיינות. בדרך כלל מעיין, יכול להיות גם באר בער ומעיין במישור החוף, אבל בדרך כלל בארות זה במישור החוף, ומעיינות זה בער. אז עצה בלב איש הבנו. הבנו גם שזה מים עמוקים עצה בלב איש. אז איך מגיעים אל אותם שכבה עמוקה? אז נאמר ואיש תבונה ידלנה. איש תבונה, אנחנו עוד לא יודעים מה זה, אנחנו יודעים רק שזה סוג של יעד, איש תבונה יכול לדלות את העצה שבליבו או לעזור לזולת להתחבר לעצה שבליבו. וכוח הקשב, או כמו שהשתמשנו בהגדרה של ימימה, שנותנים למישהו להגיד את כל מה שיש לו להגיד, איך אני יודע שזה כל מה שיש לו להגיד? יכול רק להגיד לכם שלימדתי את זה באיזה שיעור, ואחת הבנות אמרה שזה מכניס אותה לחרדה. היא אמרה שהיא מכירה כנראה מישהו מהדמויות הקרובות אליה, שאם נותנים לו לדבר, הזמן יכלה והדיבור לא יכלה. יש אנשים שיש להם הפרעה, רק זה נדיר. לא כל אחד שמדבר הרבה זה הפרעה. יש אנשים שבאמת בהפרעה, זה יכול להיות גם שיעור, שאם ייתנו להם לדבר, ולמרות שיכולים להיות 50 תלמידים, הם ידברו את כל השיעור בלי לשים לב שמשהו לא בסדר, וכך גם בפעם הבאה בשיעור. זה החידוש. זאת אומרת, שלולי מישהו יקרא להם לסדר, אז זה נדיר. אז היא אמרה, היא ממש נכנסה לחרדה הזו, לתת לאותו מישהו להגיד את כל מה שיש לו להגיד. זה הפרעה וזה לא הנורמה. בנורמה, בן אדם שאתה נותן לו להגיד את כל מה שיש לו להגיד, כמובן אם אתה פנוי לזה, לא לכל אחד אני נותן להגיד את כל מה שיש לו להגיד, אבל מישהו שאני בונה איתו יחסים, עם ילדים, עם בני זוג, או מטפל שמתמסר לטיפול שלו, אז הרבה פעמים אני מגלה שלא נותר לי מה להגיד מהסיבה הפשוטה שהוא כבר התחבר להצעה שלו. הוא בא לשאול אותי משהו, או לספר על איזה התחבטות, ובעזרת הקשב המתאים אפשר כן לשאול שאלות, אבל גם בדרך כלל זה רק במקרה הצורך, שאלות שיעוררו עוד הסתכלות. ואז אנחנו מגלים שבן אדם מתחבר למקום הזה. אבל בשביל זה צריך איתרותא דלתתא. איתרותא דלתתא זה אומר, זה תרגום לעברית של התעוררות מלמטה, ש מעוררת התעוררות עליונה. כתוב התעוררותא דלתתא מעוררת התעוררותא דלעילא. זה כמו התעוררותא דלתתא, זה ילד שמבקש מאבא, אבא בוא נשחק, בוא נעשה משהו ביחד. אז האבא נהנה ואז יש התעוררותא דלעילא, האבא בא ומשפיע לו שפע, אבל זה התחיל מההתעוררות של הילד. ויש התעוררות שהתעוררותא דלעילא, שזה רק הכוח העליון מתעורר. מה יותר ורוצה להשפיע? מה יותר נחשב ויותר בר מעלה? בכל מקרה מדובר שמגיעה ההתעוררות מלמעלה והיא משפיעה את השפע, אבל מה יותר משמעותי? שהיה קודם התעוררותא דלתתא? או שלא היה התעוררותא דלתתא? מה אתם אומרים? מה יותר משמעותי? מה? בעזרת השם נענה על זה. על מה אתם אומרים? מה יותר משמעותי? שיש התעוררות מלמטה. למה? כי אם יש התעוררות מלמטה, וזו תשובה לשאלתך, יש אכלה לשפע שהעליון רוצה לתת. אחד הכינויים של הקדוש ברוך הוא ביידיש, אומרים אייבירשטר. אייבירשטר, אם אני אומר את זה נכון, שזה העליון. כינוי ביידיש לקדוש ברוך הוא, העליון. אז לאין ארוך אי אפשר לשער את התועלת של השפע שהוא בא שהייתה התעוררות מלמטה. מה שכן אפשר לעשות, מורה טוב הוא מצליח לעורר את הצמאון אצל התלמידים. מורה לא טוב או לא מיומן, הוא ינסה להשקוט אותם, אבל זה לא חוכמה. מורה אמיתי מעורר אצלהם את הצמאון, את ההשתוקקות, ואז הוא משקיע אותם. זה גם ביטויים ששמעתי מימימה שהנחתה אותי באופן אישי, שלא זכיתי כל כך לקיים את דבריה באותם שנים. כי לא ידעתי בדיוק איך משתמשים בזה. אמרה לי, תהפוך אותם להיות צמאים. אמרה לי על איזה פרויקט שעשיתי. עכשיו אני אומר לכם את זה בפרסום ראשון, את ההיזכרות בדיבור הזה. עכשיו, ניתן דוגמה מה זה להפוך אותם להיות צמאים. וכמו שמשיקים מוצר חדש, והחברה מעמידה דיילת שנותנת טעימות בחינם. אז מקבלים את הטעימה בחינם, ואז מתוך הנחה שמדובר על מוצר שהוא באמת מוצלח, הוא באמת עונה על צורך מסוים, אז מה קורה האדם שזה ערב לחיקו המוצר ומבקש עוד, אז מה אומרים לו? עכשיו תקנה. אז זה בסדר, זה תהליך שהוא אמור להיות נכון ברוחניות. זאת אומרת, אפשר לתת דוגמית של משהו אמיתי, כי יש בן אדם שאם לא תיתן לו את הדוגמית, הוא לא ידע למה להתגעגע. אז זה כן התעוררות מלמעלה. אבל זה התעוררות מלמעלה, זה מאוד מסתדר עם המשל גם. והנמשל, אתה נותן מעט בשביל לעורר את הצמאון שקיים לאותו דבר. נכון? מי שלא יודע לבקש, אז באמת נאמר בהגדה של פסח, ושאינו יודע לשאול, מה נאמר? את פתח לו, נכון? שר כוח, דברים נכונים. אבל גם את פתח לו, זה בעצם לעורר אותו, לתת את הדוגמית, זה את פתח לו. כי אז זה יהיה בר קיימא, הקשר, הלימוד, ההשפעה. אבל אם אתה נותן ואין צמאון, משהו חסר בקשר. לכן, כשיש את ההתעוררות הזאת, אז יכול להיות דבר נפלא. אבל מה? אני חוזר לעניין הראשון, שיש אנשים שנותנים לך עצות בלי שביקשת, והם גם מתעניינים התעניינות יתרה במצבך מבלי שהתבקשו. ואני רוצה להסביר משהו. להתעניין במצבו של חבר זה דבר מבורך. מה זה התעניינות יתרה? אני מכיר את זה מהספר, כיצד לרכוש ידידים בהשפעה של דייל קרנגי, מישהו יצא לו לשמוע על הספר הזה. שם הוא נותן טכניקה איך להיות אדם מאוד מעניין, שכל מי שאתה פוגש אותו, תן לו לדבר על עצמו, ואז הוא נורא יחבב אותך, כי אנשים אוהבים לדבר על עצמם, ואם אתה לומד לשאול את השאלות הנכונות, גירית אותו לספר על עצמו, ואז לפי התיאוריה בסוף השיחה אתה אמור להגיד שההוא ששאל אותך מה שלומך ורק שאל אותך שאלות עליך ורק הקשיב, אדם נורא מעניין. עד כאן התיאוריה בגרוש. זאת אומרת, כי אני עושה קצת עוול לספר. הוא ספר יותר עמוק, יותר... אבל מה קורה? יש איזושהי סיטואציה שהשאלות הללו הן באמת שייכות. זה כאילו קשר שהוא יכול לקרות בין אנשים, ובזכות הטיפים האלו של דייל קרנגי אני מעמיק את הקשר, אני כמו הורה שלומד יותר להתעניין, אם הילד משתף, שואל אותו עוד קצת שאלות, ואיך היה, ואיפה הייתם, מתארחתם. יש מקום שהשאלות הללו זה בן אדם שקרא את הספר הזה ודומיו, זה לא חייב להיות, אני מכיר את זה מהספר הזה, אבל זה לא חייב להיות את הספר הזה דווקא, מתחשב בכך שזה ספר שנכתב לפני 70 שנה. אבל הוא עדיין נמכר בסטימצקי, זה החידוש שלו, מי שלא קרא כדאי לקרוא. למרות שאני מסתייג מכמה נקודות. אבל יש לפעמים שזה כל כך חיצוני, שאתה לא קשוב, אתה רוצה להיות קשוב לזולת, אבל אתה לא קשוב אם זה מתאים לו או לא מתאים לו בכלל כל הסיטואציה. שוב, יש פעמים שאתה בא עם המיומנות הזאת, לשאול את הזולת, שיספר על עצמו ולתת לו לדבר, זה ממש מתאים. זה כמו כפפה ליד, כמו גלידה, ביום קיץ. אבל אפשר גם להגיד, כמו גלידה, כשאתה מצונן באמצע החורף ומנוזל ולא בא לך על שום דבר. אז לכן, הקשב הוא מבורך. לשאול אנשים על עצמם זה מבורך, אבל אם זה נעשה נטו כמניפולציה, מתישהו זה מחליש, גם אם זה עובד באיזשהו אופן. אז תראו, יצא שבהשגחה פרטית התחלנו לדבר על ערך הפיים. שמי שיש לו ערך הפיים יש לו גדילה וצמיחה, ושום דבר לא יכול לבלבל אותו, והוא מרגיש מושגח, וגם שעניינים מתנהלים שלא כרצונו, הוא יודע שהכל בעצם משרת איזה תכלית עליונה. ובאיזשהו שלב של הדיבור של ערך הפיים עצרתי, אמרתי בוא נקשר אתכם לאיזושהי נקודה אחרת, אז דיברנו על כך שעצות זה כמו נישואים. ולתת למישהו עצות בלי שהוא ביקש, זה ממש כמו לקפות על מישהו נישואין וזיווג. זה מילים של רבי נחמן. וזה גם עורר אותנו לעניין של לשים לב מה מזין אותנו רוחנית. כי מה הוא רצה בעצם להדגיש בזה רבי נחמן? שכשאני מקבל עצה ממישהו נוצרת התקשרות שהיא הרבה מעבר למשהו סמלי. למשהו טכני. לי נראה שזה היה כאילו מפגש רק לצורך עצה, אבל אומר, תדע לך, נוצרה איזו התקשרות בנשמות. אבל אומר את זה על דרך החיוב, שכשאתה מקבל עצות מהצדיק, אז לא סתם קיבלת את העצה, קיבלת כביכול את המהות של הצדיק, כמו שזה העניין של זיווג. הוא אומר, נישואין וזיווג, זה ביטוי כפול. כאילו קרה, כאילו משהו מהצדיק נשאר בך לאחר כך. בהקשר הזה הוא הזכיר. ואני לקחתי את זה למקום, שכשנותנים עצות, אז לראות האם הזולת מעוניין. ואז פתחה פה שיחה, שלגבי ילדים אמרנו, שהדברים הללו לא חלים כלפי ילדים, למרות ש... גם אצל ילדים זה יכול להיות מאוד מיוחד אם אנחנו תהיה לנו את היכולת להפוך אותם לצמאים, כי בכל להיות צמאים למה שיש לנו להציע להם. וככה גם כן בזוגיות. בכלל שתדעו שאחד הסימנים שקשר זוגי הוא באמת מתאים, שיש איזושהי צמאון הדדי. מה הכוונה? אם יש לך סיפורים נורא מעניינים על ההגות הרוחנית שלך והחוויות שעברת, ובת הזוג, תראה, זה באמת לא מעניין אותה, העניין הזה. אז זה אומר שהקשר הזה יהיה לא קל. זה לא אומר שהוא לא אפשרי, זה אומר שהוא לא יהיה קל. כי התעניינות היא לא מעידה על נימוס. התעניינות היא מעידה שמה שלך יש להגיד, יש לזה מקום בליבה. ולכל אחד יש לו התעניינות אחרת. ואותו דבר, מה שיש לה לספר, עכשיו, לספר זה לא רק מומד של חוויות. לכל אדם יש הגות. הגות זה לא רק מישהו פילוסוף. כל שניים שנפגשים יש להם לספר משהו. אז אם יש פעמים שאני שומע רעיונות והגות של מישהו אחר, שזה ממש מחיה אותי, אפילו לא כל כך מחיה, זה מעניין לי, זה, אני מוצא בזה השמעות. ויש לפעמים שאני ממש מרגיש שאני מתאמץ להקשיב לסוג הסיפורים הזה. תדעו שהקשב הוא גם מעיד הרבה על על מה הולך לקרות בקשר הזה. זה לא אומר שאם יש שיחה קולחת וזורמת בין שתיים, שזה לא, אין קשיים ואתגרים אחרים. זה אומר שהקשיים שיהיו הם על בסיס ששייך לעבוד עליו. זאת אומרת, גם אם יהיו ביניהם בעיות, זאת אומרת, זה מסוג הבעיות שיש בעיות שזה אתגר עבורי. יש בעיות שזה באמת בעייתי וזה לא שייך לי. אז גם כשבן אדם מכניס את עצמו לקשר, בכל מקרה יהיו אתגרים, אתגרים משמעותיים. רק אנחנו מחפשים אתגרים שיהיו תואמים את המידה שלי. לא אתגרים אתגרים שיהיו תואמים את המיומנות שלי. אבל לא אתגרים שלא שייכים אליי בכלל לעניין הזה. אז הזכרנו את העניין של העצות. ואז המשכנו אחרי זה שלכל אדם בתוכו יש עצות. שאם אתה מקשיב לו טוב, אתה מחבר אותו אל מימד העצה שבתוכו. שנקרא מים עמוקים עצה בלב איש. ואיש תבונה ידלנה. זה לא אומר שאנחנו פטורים מעצות מבחוץ. בוא נאמר ככה, שאדם שמתחבר למעיין העצה שבתוכו, כשהוא יקבל עצה ממישהו אחר, זה יהיה הרבה יותר אפקטיבי, כי הוא, יש לו איזה קשר עם עם המהות שלו. ואז הוספנו גם את הנקודה הזאת, שיש פעמים של התעניינות בזולת, שהיא באמת נורא משמחת, והופכת את השיחה לכיפית, ויש התעניינות עובר שהיא כביכול טכנית בעמוד 65, זה יוצר מועקה. זה מה, איך אנחנו יודעים מה הגבול ביניהם? זה נורא פשוט. שגם אם קראתי עצה בספר איך להתעניין בזולת, לחבר את ליבי לעניין הזה, שאני באמת רוצה עכשיו להתעניין בו. זאת אומרת, יכול להיות שהעילה לזה זה רק כי קראתי שזה מקדם קשרים בין אנושיים, אבל להתעניין באמת ולהיות קשוב שזה מתאים לו עכשיו. העניין הזה של להיות קשוב אם מתאים עכשיו, יכול להביא מתנה, כמו שאמרתי, גלידה ביום חורף למישהו שמצונן ומנוזל. וזה, הרבה פעמים בשם הלהיטות שלנו להקשיב, אנחנו לא קשובים האם זה מתאים לזולת באותה עת. אז הפתיחה של השיעור, הסיום של השיעור, זה להיזכר בעניין של ערך אפיים. ואם מישהו מפר אותנו, כפי שסיפרתי לכם שהיה לי לפני השיעור, אז על פי דרך הבעל שם טוב, קודם כל להקשיב לזה, וזה מה שעשיתי. לקחתי משהו שישב בליבי ושיתפתי אתכם, במקום לנסות להמשיך בשיעור ולהתעלם מאותו עניין שהגעתי איתו, אז במחצית השנייה של השיעור הפכתי אותו לשיעור בעצמו. זאת אומרת, הקשבתי למסר שעולה. והבעל שם טוב הקדוש אומר, כשמשהו מפר אותנו מהזולת, זאת אומרת, שאתה רואה איזשהו התנהגות לא ראויה אצל הזולת, והיא מפרה אותך, חשוב להדגיש, לאפר בשפה של ימימה זה שמוציאה אותך משלווה, למי שלא מכיר את הביטוי הזה, כי יש הרבה התנהגויות בחוץ שהן לא טובות, אבל הן לא מזיזות לי כלום. אז שם זה אומר שאין לי עבודה לעשות מול זה, או לפחות זה לא העבודה הדחופה לעשות מול זה. אבל כשמישהו מולי מצליח בהתנהלות שלו לגרום לי לאי שקט, אומר הבעל שם טוב, זה בעצם מראה עבורך. והמראה הזו היא מבקשת ממך התייחסות פנימה. זה לא אומר שאתה לא צריך לעשות פעולות בחוץ, לא יודע, לפעמים לצמצם קשר עם אותם אנשים או משהו מעין זה. אבל לראות גם שהזולת הוא שליח. ולהתבונן איכן העניין הזה נמצא בתוכנו. והזכרתי עוד נקודה שעכשיו בחזרה לא הדגשתי אותה, שהרבה פעמים אנשים הם נותנים עצות כי הם רוצים שירגישו שיש להם מה לתת. זה בא ממקום מאוד, נקרא לזה, שבן אדם משתוקק, אומר, היי, שימו לב אליי, אני גם רוצה להשפיע. אני אומר, למרות שזה לא מתאים לי, לפחות אני יודע לעורר בתוכי חמלה ולהבין מאיפה זה בא, למה אדם כל כך לאות להשמיע דברים בלי שביקשו ממנו. אומר, אני רוצה שתשימו לב אליי. יש לי גם מה להגיד, אבל אם אף אחד מכם לא ביקש והזמין אותי להגיד, אין לי ברירה אלא לקפות את הדיבור שלי עליכם. אם אף אחד מכם לא מתעניין ברעיונות שלי, אז אני אצטרך לעשות את זה באופן הזה. כי למה אני מזכיר את זה? כי אם זה אימא, או אם זה, יש אנשים שאנחנו יכולים לצנזר את מעגלי היכרויות שלי, שזה בסדר. אתם יודעים, יש, את יכולה לבקש רגע מהבן שלי שיביא לי את הטלפון, הוא, רציתי להקריא לכם איזה פתגם שאומר, כמה טוב שמישהו מסוים הופיע בחיי, אבל אין לשער ולהעריך כמה זה יותר טוב שהוא כבר לא נמצא. עכשיו, צריך לדעת, זה לא דיבור ציני. אנחנו כמובן רוצים לעודד, תודה מותק. אנחנו רוצים לעודד את הקשרים. רק יש קשרים מסוימים שזה נכון, לא בשם גסות הרוח ולא בשם הלב הסגור, אלא זה נכון מסיבות אחרות לא להיות שם. אז אני רוצה רגע לנסות למצוא את זה. מה? אולי הוא שלח לי? כן, זה רק, טוב, אז קודם כל עוד לא מצאתי, אבל אתם יודעים, שולחים בוואטסאפ המון עניינים, זה לא, אין לנו את הפניות לכל זה, אבל כבר פתחתי בשידור חי, תהיה אסיר תודה על מה שיש לך, אין לך מושג כמה אנשים בעולם היו שמחים לקבל את מה שקיבלת. זה בונוס, כן? זה לא הדבר שאותו ניסיתי להגיד, גם הוא יגיע ב, בעזרת השם, בסבלנות המתאימה. כן, הפתגם היומי. אחרי זה תגידו לי עד כמה היה הפער בין שניסחתי את זה באופן חופשי לבין מתוך הכתוב. אני אוהב את אלו שנמצאים בחיים שלי והופכים אותם למדהימים. אבל אני אוהב יותר את אלו שיצאו מהחיים שלי והפכו אותם לנפלאים. אז זה לא כל כך דומה, אבל דומה. יש דמויות שהן שואבי אנרגיה. ותזכרו תמיד שגם שאני מחליט לצמצם קשר עם מישהו שהוא שואב אנרגיה, המיקוד הוא לא דחייה. כי דחייה זה אנרגיה לא טובה. המיקוד הוא זה לשמור על עצמי, לא להתפזר. זה מובן ההבדל ביניהם, כי דחייה זה כביכול אנרגיה שלילית. אני דוחה מישהו. וכאילו אומר, אני נגד מישהו, אבל כשכל המודעות זה לא העיסוק שהוא לא בסדר, אלא הדרך להתמקד ולשמור על האנרגיה שלי. זה בעצם לומר כן לעצמי. ולמרות שהפעולה היא תהיה אותה פעולה, אם באמת המחשבה היא להגיד כן לעצמי, אז אולי לא יחווה את זה כפגיעה. ואם כן, בכל מקרה זה הרבה פחות מאשר שלחוות את זה כשבן אדם חווה שדוחים אותו. אז לכן גם לא להצדיק את זה בזה שהוא לא בסדר, והוא ככה, והוא ככה, אלא לומר, לי זה לא מתאים מסיבות שונות, או עכשיו זה לא מתאים, ואז אני משאיר את האופציה לזמנים אחרים, שאני אהיה יותר פנוי. תודה להיותכם, תודה לפנים המהירות, תודה ללב הפתוח. תודה שהזנתם לשתיקה שבין שני חלקי השיעור, שהיא הייתה המסר העיקרי לשיעור זה.